מעניינים שיש למהר"ל על עשרת המכות. אוקיי, טוב, סתם דברים פשוטים, אז בואו נתחיל משם אחר כך נראה. אז אני בעמוד השלישי, הרביעי, שלישי, רביעי. ויצווה עם בני ישראל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. לדעתי זה הפסוק שאנחנו מדברים עליו, פסוק י"ג. מכירים, זוכרים את רש"י הזה? טוב, אנסים. לא נחזור לזה. בשבוע שעבר, אז אולי יהיה פרק ו' פסוק י"ג, כן. וידבר השם משה ולאהרון ויצווה בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה כתוב ויצווה בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אז מה פירוש, מה הציווי להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה זה ויצווה בני ישראל? אז רש"י רוצה להגיד ויצווה בני ישראל איזשהו ציווי שלא כתוב מה הוא. וחוץ מזה, ופרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אוקיי? זה, בסדר, זה דבר אחד. יש לפני כן עוד ברש"י, אני לא יודע אם המהר"ל התייחס לזה פה. לא. לפני כן עוד ברש"י יש באמת את השאלה שצריכה להישאל פה, כי לפני כן כתוב, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך הם ישמעיני פרעה ואני ירד שפתיים. ואז איך יש תשובה בביטוי הזה, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה בני ישראל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה הקטע, איך זה עונה לשאלה שלו? אז רש"י לא בדיוק עונה על זה, אבל באופן פשוט צריך כנראה לומר שהתשובה לזה ניתנת בהמשך. בהמשך כתוב, כשהתורה חוזרת ויאמר משה לפני השם אל הנרס איך שמע עלי פרעה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לי פתרון, נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. כלומר, פה כבר יש תשובה, יש מענה יותר ישיר. אני ארע שפתיים, בסדר, אז לא אתה תדבר, מי ידבר? אהרון ידבר. פה זה רק נרמז בזה שכתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון. זה שאהרון מצטרף פה לציווי, זה רומז לזה שיש לו איזשהו תפקיד, ואולי התפקיד הזה צריך לפתור. אז זה לא מפורש כל כך ברש"י. בכל אופן, ויצווה על בני ישראל, אומר רש"י, ציווה לה אני גם בנחת. זאת אומרת, זה הכל בנוי על זה, שמה שכתוב פה, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, זה לא הציווי על בני ישראל. אף על פי שהיה מקום לומר, שלא כל כך פשוט להיפרד ממצרים. אתה אחרי כל כך הרבה שנים נמצא במקום אחד. אתה לא סתם יש בתורה את הסיפור הזה של העבד שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אנחנו יודעים הרבה מאוד אנשים ששינוי כזה של שחרור לא כל כך... ואולי יש גם איזו שליחות להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, לא רק שליחות אל פרעה, הייתי יכול להגיד איזו דרשה שלמה על זה שצריך להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, וזה גם ציווי אל בני ישראל. זאת אומרת, היה אפשר לומר כך, בסדר? רש"י לא הולך בכיוון הזה. רש"י אומר, אבל אולי משהו שכן קשור, ציווה לה אני גם בנחת. כלומר, למה דווקא פה יש ציווי להניג בנחת? כי אף על פי שעל פניו נראה שהעבד רוצה להשתחרר, ובני ישראל ברור שהם רוצים לצאת ממצרים. חביבי, אם אתה מוצא התנגדויות, אם אתה מוצא הסתייגויות, אם אתה מוצא התלבטויות, ציווה להניג גם בנחת. כלומר, אף על פי ש... טוב, כל זה זרמים תת-קרקעיים שנכנסים לתוך הפירוש. בכל אופן, בני שאומר המהר"ל, בני שאלף הרי יש כמשמעו שציווה אותם שיוציאו בני ישראל, כמו פשט המקרא, שאם כן היה לכתוב, איך יוציאו? כמו שתקר פרשה שחר זאת. כלומר, את העניין הזה של אהרון כשליח של משה. ולפיכך דרשו רבותינו זכרונם לברכה, הפסוק שהיה מצווה אותם על אודותם. מה זה לצוות אותם? אני במורחב. אתה? לא, אבל גם זה רק במורחב, זה גם במקוצר זה נמצא. פסוק י' ג' כ"ח, בסדר, לא משנה. תן למחשב לעבור. הפסוק מצווה אותם על אודותם, היינו להניג אותם בנחת, וכן אצל פרעה. גם אצל פרעה כדאי שזה יהיה בנחת, כן, איזשהו סוג מנהיגות מעניינת. ולא הוא צריך לפרש שכן הוא, ולא הוא צריך לפרש, גם אצל פרעה, שכן הוא משמעות הכתוב, ויצווה בני ישראל כאדם שאומר לחברו, מצווה אני אותך על פלוני בני. מה זה? וכן התפרש אצל פרעה, מה שכתוב להוציא בני ישראל, זה לא בכלל, זה הציווי. עכשיו תראו מה שעושה פה המהר"ל ברש"י. הוא אומר, כל ההפך. כלומר, נקודת המוצא של הדיון על פירוש הפסוק היה שלכאורה גם אצל משה וגם גם מישראל וגם פרעו, זה לא, הציווי הוא להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה היה נקודת המוצא. עכשיו הוא אומר, אי אפשר לפרש את זה לגבי בני ישראל, אז מה הפירוש לגבי בני ישראל להוציאם בנחת? זה לצוות על מישהו, זה בכלל לא ציווי עם תוכן. אני מצווה אותך, אני שם אותך כאחראי. לצוות מישהו על משהו זה להפוך אותו לאחראי. אז אותו דבר פה, ויצווהם, אז הוא שם אותם כאדם שאומר לחברו, מצווה אני אותך על פלוני בני, וכן התפרש אצל פרעו. עכשיו הפכנו את הפסוק לגמרי. גם הפירוש אצל פרעו זה לא להוציא את בני ישראל, אלא מה? להגיש אחריות על פרעו. ומה שכתוב להוציא את בני ישראל, כלומר, בעת שיוציאו וידברו עם ישראל מן פרעו, בזה העניין, אני מצווה לך עליהם שאתה ניגן בנחת. כל הפסוק הזה יוציא בני ישראל מארץ מצרים, בכלל לא תוכן של הציווי, אלא העיתוי של הציווי. עכשיו תראו מה המהר"ל עושה מבחינת, קודם כל הוא עסוק בפרשנות המקראות בצורה מאוד פשוטה, אין פה שום עקרונות מי יודע מה, אבל יש פה איזשהו תהליך שהמשמעות של הפסוק עובר בצורה הזו. בכל אופן, אני אמרתי, עיקר ההרחבה פה היא פירוש מאוד מאוד מעניין לגבי עשרת המכות. ובואו נראה קצת את הדברים. אז בואו נתחיל, קודם כל, יש למהר"ל חלוקה של 5 ל-5. אנחנו מכירים את החלוקה של רבי יהודה של 3-3-4, אתם זוכרים מהגדה של פסח, אבל אצל המהר"ל יש של 5 ל-5, ונראה קצת את הדברים, למרות שיש פה באמת... יש כל מיני דברים מעניינים פה במהר"ל. הקבלה בין עשרת המכות ל10 מאמרות, יש כל מיני דברים יש הרבה דרשות בהמשך, אבל בואו נראה. טוב, קודם כל הפסוקים. פרק ז' פסוק ג' זה די כתוב. ביום ראשון משה, אין תתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר את כל אשר צווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעו וישלח בני ישראל לארצו. ואז מה כתוב? אני אקשה את לב פרעו והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. כן, זה גם קשור לפרשה שלנו, למען ספר שמי בכל הארץ. כן, זה הדברים האלה. אז מה רש"י אומר? אין לנו פה, אז אנחנו נפתח את רש"י פה. אז בעיות קליטה. אוקיי. כתוב, אני אקשה את לב פרעה מחר שירשיע ויתריס כנגדי, וגלוי לפניי שנחת רוח באומות עובדי עבודה לתת לב שלם לשוב. טוב לי שיתקשה ליבו למען הרבות באותותיי ותקעו אתם את גבורותיי. כלומר, אני, הקדוש ברוך הוא לא יתערב, ואני לא אדחוף אותו לעשות תשובה. זה מה שהוא אומר, כן? אף על פי ש... אוקיי? וכן מנתרו של הקדוש ברוך הוא מביא פורנות אומות עובדי עבודה כדי שישמעו ישראל ויראו וכולי. ואף על פי כן, שזה באופן כללי, בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק השם את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה. זאת אומרת, הוא מבחין בין שלב ראשון של ויחזק לב פרעה, ושלב שני ויחזק השם את לב פרעה. אתם זוכרים שגם הרמב״ם, כשהוא עוסק בשאלה הזאת של חסימת התשובה של פרעה, שזה הופך להיות שאלה אצל הרמב״ם, איך הקדוש ברוך הוא מנע מפרעה את הבחירה החופשית, זה הופך להיות שאלה מאוד רצינית. אז הרמב״ם אומר, טוב, זה התחיל בזה שפרעה חיזק את ליבו לבד, ורק בשלב השני הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה. אז הוא אומר, יש 5 מכות ראשונות. אז אומר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע שאין נחת רוח, זה הלשון רש"י, שהקדוש ברוך הוא יודע שאין נחת רוח באומות העולם לסוף בתשובה, כל הדברים האלה, אפילו אחי יראה הקדוש ברוך הוא זה בחמש מכות הראשונות, שיגלו ומפורסם שהוא מחזק את ליבו מעצמו. ואחר שהיה מחזק ליבו בחמש מכות הראשונות, הקדוש ברוך הוא מחזק ליבו בחמש מכות האחרונות, חמש כנגד חמש, כפי אותן שהמכות שהיה מחזק ליבו מעצמו, היה הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו גם כן חמישה, אולי היינו אומרים חמש פעמים, בכל אופן, ואז פה הוא מתחיל לעשות איזו מוכלטריה, איפה כתוב היחזק השם, איפה לא כתוב היחזק השם, לא ניכנס לזה. בואו נראה את הגבורות השם, בסדר? זה האחרות. גבורות השם, כפי שהסברתי לכם, זה הספר של מהר"ל על יציאת מצרים, ובואו נראה כאן. אני אקשבת לפרעה, יש מקשים, למה הרבה הקדוש ברוך הוא המכות על פרעה למען רבות פרובות מופתיו בארץ מצרים? אחר שהיה רוצה פרעה לשמוע, למה נוהג עמו כל כך להקשות את ליבו עד שלא יוכל לשמוע? כלומר, בסף, בשלב מסוים הוא מוכן כבר, אז מה אתה מכריח אותו? שברת אותו. אז הוא אומר, לא, שברתי אותו, עכשיו אני אחזיק אותו, יחטוף עוד פעם. אתם מכירים? זה, 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 זה. אם היינו רואים סרט כזה שמישהו בסוף מסכים, אומר, לא, עכשיו אתה תחטוף. אתה קודם לא הסכמת, אבל עכשיו אתה תחטוף. אז היינו חושבים שיש פה איזשהו קצת אכזריות. אלא אם כן יש מטרות נעלות, מן הסתם יש. אז למה היה נוהג עמו כל כך להקשות את ליבו עד שלא יוכל לשמוע, ואם כן, המכות עליו בחינם? וזה כבר כן שאלה. אז לא כתוב אכזריות, אלא המכות עליו בחינם, על לא פשעו. וזה נוסח של המהר"ל, תדעו לכם אם אתם מוצאים נוסח כזה, זה נוסח של... אין זה קושייה של כלום. כלומר, כי מפני שאמר פרעה, מי השם אשר שמע בקולו, הרשע הזה ועמו יגורמים שלא יהיה נודע שמו השם. כלומר, כיוון שאמרו, אין דבר כזה, הם ביטלו את הנוכחות האלוקית בצורה מוחלטת. כיוון שכך, והיה בזה חילול השם גדול מאוד, לכן בעצם בזה שהקדוש ברוך הוא מתעלל בו, יש בזה איזשהו מימד של, איך נגיד את זה, אקט של יחסי ציבור מאוד משמעותי. זאת אומרת, העניין הזה פה הוא נודע שמו או לא נודע שמו. כי הכל ידוע כפירה, וגרם חילול שמו יתברך, לכך היה ראוי שיהיה נודע שמו של השם על ידם, כיוון שהיו כופרים בשמו יתברך. לכך אמר, ואני אקשב לפרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים, וידעו כי שמי השם. זאת אומרת, הוא הולך פה בעיקר על סוף הפסוק, לא סתם למען רבות מופתי בארץ מצרים, אלא וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים ואוצאתי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, זה הפסוק הבא. הפסוק בעצם, פסוק ד' כתוב, ולא ישמע עליכם פרעה. ונתתי את ידי מצרים ואוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מצרים משפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני השם. זאת אומרת, המטרה היא, וידעו מצרים כי אני השם, לא כמו שהוא מצטט פה. תחת אומרו מי השם אשר ישמע בקולו, אז עכשיו, כתוצאה מהמכות שהוא חוטף, נודע שמו של השם, וזה איך שהוא אומר פה, לפיכך חייב פרעה לתקן מה שקלקל כבר, ואיך הוא מתקן את מה שקלקל כבר, כשהוא הופך להיות שק חבטות. ואם אתה הופך את שק חבטות, אז כנראה שמי שחובט בך בכל זאת קיים, ובכל זאת וכו'. שעד שעל ידו יהיה נודע שמו יתברך, לכך כשהליבו שלו ישמע למען יביא עליו חמש מכות הכתובות, ואז יהיה נודע שמו יתברך. אז זה תירוץ ראשון. זאת אומרת שבאמת אתה צודק, אבל יש פה איזשהו אלמנט של מידה כנגדה, או תיקון בעצם.
אין לו, אבל צריך 10.
מה? לא, כי הוא חמש, הוא חמש...
לא,
ששכנע. לא, חמש הראשונות הוא התנגד, והוא הסתיר את זה, אז כנגד זה יש חמש שמגלות. ועוד בעיקר עליו קושייה. כי בחמש המכות הראשונות לא החזיק הקדוש ברוך הוא את ליבו, אלא נאמר בכל פעם שמעצמו היה חזק ליבו. ובחמש מכות אחרונות החזיק קדוש ברוך הוא את ליבו. והטעם, עכשיו הוא מתחיל להסביר בשפה יותר מהר"לית. עד כאן. כי אלו עשר מכות שהגיע קדוש ברוך הוא למצרים, ה' בתחתונים בארץ וה' בעליונים בשמיים. ודבר זה נתבאר לכמן אצל ביד חזקה ובזרוע נטויה. תכף נראה. ובחמש מכות ראשונות כאשר היו המכות התחתונים, ואדם הוא ראש התחתונים, עד שהוא, ואדם הוא ראש התחתונים, עד שהוא מן עליון גם כן. כלומר, לאדם יש איזשהו, הוא אחי של העולם התחתון, של העולם הארצי, העולם הרציונלי, העולם שאנחנו מכירים אותו כפי איכשהו, אבל בעצם יש לו גם כן איזשהו זיקה לעולמות רוחניים, שכליים. לכך לא היו המכות גוברים עליו, כי המכות היו בארץ ויש בו משהו שהוא מעבר למכות, אז הוא יכל להתנגד להם באיזשהו אופן. יכל להתעלם. אז לכך לא היו מוגות גוברים עליו יותר מאשר היה כוחו של אדם. לכך פרעה החזיק את ליבו מעצמו. באותו רגע זה עדיין היה בטריטוריה שיש התמודדות אנושית ויש בחירה אנושית, ומהרגע שזה בתחתונים ויש התמודדות של בחירה אנושית, אז הוא יכול גם להתנגד, והוא התנגד. זה בטווח האפשרויות. אבל כאשר התחיל לבוא המכות האחרונות שהן מעליונים, דבר שהוא יותר מן כוחו של אדם, אז בעצם אלמלא הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו שהוא התנגד, הוא לא יכל להתנגד. כי היה פה משהו שיותר פשוט גדול עליו, היה משהו שהוא, נגיד בשפה מקצועית, אבל אף על פי שאני לא בטוח שזה פירוש נכון, אבל לא נורא, רק בשביל ההבנה, אחד הפרשנויות למצב של טראומה זה מצב שבו אתה מרגיש שהסיטואציה היא מעל היכולת שלך להקל. קורה פה משהו שהוא לחלוטין מעבר ליכולות שלך להכיל ולהתבונן ולהסתכל. קורה משהו שהוא, אני תמיד רוצה לומר פשט ככה בסיפור, אולי אמרתי לכם כבר, על כשנאמר שם משה רבינו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, ואם אני אמשיך אז אני אהפוך את העולם לתוהו ובוהו. כי כשעולים זו תורה וזו שכרה, אז בעצם אומרים, תראה, סך הכל אנחנו מבינים מה הולך פה, אנחנו מבינים מה צריך להיות, מה רע ומה לא רע, ואז יש תורה, זה עוד שכר, זו תורה וזו שכרה, זה לא מסתדר לנו. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, אתם, כל מה שאתם הופכים את עצמכם להיות מישהו שיש לו איזשהו מעמד ולשאול שאלה, זה כי אתם חושבים שאתם מבינים מה הולך פה. למה אתם מבינים מה הולך פה? כי סך הכל העולם נראה בסדר. יש בו חוקיות, חוקיות שהיא ניתנת להבנה על ידי בני אדם, אנשים יכולים להיות מדענים, אנשים יכולים לחשוב שהם מבינים. אז אם בגלל שאתם חושבים שאתם מבינים, אתם מתחילים לחשוב שאתם יכולים לשאול, זו תורה וזו שכרה, אז הפתרון הוא אחד. אני אגרום לזה שמה? שיהיה טוב עבור, זאת אומרת שלא תבינו כלום, ואם לא תבינו כלום גם לא יש שאלות בכלל. אז עכשיו תחליטו, אתם רוצים להבין, סחתן, אבל גם כשאתם מבינים זה לא אומר שאתם יכולים להבין הכל. ויש דברים שהם עדיין עבורכם יהיו טוב עבור, ועבורי יהיו בסדר גמור. אוקיי? זאת אומרת, ככה אני רוצה ללמוד פשט שם בסיפור הזה של להחזיר את העולם טוב עבור. זאת אומרת, הכל מתחיל משום שיש לכם איזשהו מקצת אחיזה, מקצת אחיזה הזאת נותן לכם תחושה. עכשיו, יש מקום שאתה מגיע לתוהו ובוהו, יש מקום שאתה מגיע לא בגלל שהוא תוהו ובוהו באופן מוחלט, אלא בגלל שהוא מעבר ליכולת הקליטה וההבנה והספיגה של האדם. אז זה מה שאני חושב שהוא אומר פה, שאדם, כשאנחנו מגיעים למשהו שמכות שהן כבר מהעליונים, אז זה מעבר לספיגה של האדם, דבר שהוא יותר מכוחו של אדם. ובוודאי עם שלחת ישראל, לא בשביל שהוא חוזר בתשובה. לא בגלל שהוא מתחרט, לא בגלל שהוא רק שהמכות כל כך קשות עליו. זאת אומרת, אין שום ערך בהכרה של פרעו כשהמכות באות מן העליונים. כשהמכות באות בעוצמה כזו שהיא מעבר, שהיא לחלוטין לא זורמת ברוצים טבעיים, ואין לה שום זיקה לעולם הטבע של האדם, והיא לא נתפסת. אז אין, זה לא הבשורה. הבשורה היא של הקדוש ברוך הוא שהוא שולט בתחתונים, לא שהוא שולט בעליונים. לכן, מתוך העמידה הזו, אם פרעו היה... אז זה מה שהוא אומר פה, הוא לא היה בגלל שהוא חוזר בתשובה, אלא שהמכות כל כך קשות עליו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה אדם מוכרח מעשיו על ידי מכות. לכך הקדוש ברוך הוא החזיק את ליבו נגד זה שהיו המכות באותו לב להכריח שישלח ישראל, כנגד זה החזיק את ליבו להכריח אותו שלא ישלח, והיה מכריע אותו לצד אחר. לפיכך יפה ויפה הוא שיקשה לבבו כנגד המכות שהיו מכריעות אותו לשלוח, ועכשיו המשקל שווה. זאת אומרת, הוא בכלל לא אומר, לא החזיק את ליבו, ולכן מה הוא עשה? לכן הוא מנע ממנו את האפשרות לשלוח. הוא אומר, הוא כנגד העוצמה היתרה של המכה, הוא נתן לו קצת יותר חיזוק. עכשיו, מכאן ואילך מה זה היה? הוא החזיר אותו שוב למצב הקודם של חמש מכות הראשונות, שבהם הוא מעצמו לא נכנע. זה ברור מה שנאמר פה. זאת אומרת, יש פה איזה פירוש ממש חדשני, כי בעצם הוא אומר, כל הקושייה של הרמב"ם, למשל, גבי בחירה חופשית, מתהפך, כי בעצם מה שעשה הקדוש ברוך הוא הודה שחיזק את ליבו, זה החזיר לו את הבחירה החופשית. כי לפי המהר"ל, עוצמת חמש המכות האחרונות הייתה כזו גבוהה, שבעצם זה לא היה לו כבר בחירה, זה כבר לא היה כוחות, זה כבר לא היה חוכמה. הקדוש ברוך הוא יכול, אלא מה, כל מה שהוא חיזק את ליבו זה כדי שבעצם הוא יהיה שוב יכול להתייחס לדברים. טוב.
זה נורא
סתם נקרא כבר אמרת את זה, אבל אין לי את זה פה. יש בכתב הקבלה דבר מעניין מאוד, מה זה כבד. ובדיוק בכיוון, מה זה לחזק את לב פרעה, בכתב הקבלה. יש לכם, יש למישהו פה תקליטור תורני? אין לכם תוכנה. טוב, אז בסדר, אז פעם תזכירו לי, באמת יש לו פירוש כזה מאוד מעניין. כתב הקבלה, כתב הקבלה זה רב זירש מקלנבורג. הוא חי בגרמניה, היה בעצם מבחינה רעיונית, הוא מביא הרבה פירושים מהגאון מווילנה. זאת אומרת, היה כבר בגרמניה, אבל הוא הושפע מהליטאיות הזו. אבל הדבר המעניין, וזה נושא בפני עצמו, זה שהוא חי כבר בגרמניה, והדבר המעניין שהוא ידע גרמנית כנראה. זאת אומרת, אנחנו יודעים גרמנית, כי הרבה פעמים הוא מתרגם את המילים, כדי להביא, כיוון שהוא עסק הרבה בשפה העברית, באורי המילים. היה כבר, היה בית מדרש כזה שעסק בבירורי מילים. עוד לפני שהמפורסם אצלנו יותר מוכר זה הרב הירש, אבל לפני כן היה יהודי בשם רב שלום פפנאי, והיו עוד כמה שעסקו בדקדוק. עכשיו, הדבר המעניין, אני טוען שזה בגלל שהם התחילו לדבר שתי שפות. כשאדם הוא דובר שתי שפות, יש לו מתפתחת והוא צריך לתרגם לפעמים, אז יש לו רגישות מיוחדת לשפה. זאת אומרת, כשאתה נהיה דו-לשוני, אז אתה חי בין השפות, אז אתה פתאום בודק שוב את השפה שלך. ויש פריחה פרשנית בעקבות אנשים שחיים בשתי שפות. בסדר? זה תזה שלי, זה רעיון שלי בכלל, שאפשר לבדוק אותו. אני חושב שאתם רואים את זה בזמן תלמידי רש"י, אתם רואים רשב"ם ואחרים, ורש"י עצמו יודע צרפתית, אתם רואים שהוא עובד מול תרגומים. אנחנו לא יודעים כמה היו, והיה פריחה של תרגומים ללטינית ועיסוק בפשוטו של מקרא אצל הנוצרים באותה תקופה. זה אנחנו כן יודעים, ודאי תקופת הרשב"ם. רשב"ם היה פרופסור טוויטו בבר אילן שכתב על זה כמה וכמה מאמרים מאוד יפים, איך שהרשב"ם בעצם, אנחנו לא שמים לב, אבל הוא בעצם נמצא בפולמוס עם הנוצרים סביב תרגומי המקראות. עכשיו, וזה תמיד בארצות נוצריות, כי שם באמת היה עניין סביב המקרא. בארצות מוסלמיות לא תמצאו את ההתמודדות הזאת, לא באותה צורה. יש התמודדות בארצות מוסלמיות, אבל עם הקראים. אז דרסג יש גם כניסוג בתרגום, אבל זה מול הקראים, לא מול המוסלמים. כי המוסלמים אין להם עניין בתנ"כנו, אבל הקראים היה ועוד איך עניין, במיוחד בתורה. אז עוסקים בתרגום ובפרשנות כזו או אחרת. אבל זה נושא, אבל שם יש מה זה חיבלתי את ליבו וחיזוק הלב, זה מאוד, מאוד. טוב. בואו נראה איפה יש פה ככה. פה יש הרבה, אני רוצה לראות מה, בואו ניקח את גבורות השם בפרק למד ג', בסדר? אני, אם... בואו נספור. לא, אני רואה, אלה שעבדתי עליהם, יש פרק למד ג', פרק נ"ז, אז סימן שיש פה, אז יש פה איזשהו, יש פה איזשהו גישה מעניינת. אוקיי. אני מביא כעת מחר הרבה בגבוליך. אתם זוכרים את הפסוק הזה? שרת לסמטה בקוטים, כשתגיע מכניסתו ירד המטר. לא, זה לא ברבה, זה אפילו ברד. ירד המטר, המטר זה... אני מצריקה את מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור מצרים ליום ועשדה ועדת. אוקיי? שרת עושה בקודם, נגיח המה עשתה דבר, נראה מפני שרוב ברד הוא כמנהגו של עולם, וכי יש ברד כמנהגו, הוא צריך להראות שהוא דבר פלא בדרך נס, שהרי יודע הרגע ויודע השעה. מכות ערוב, דבר והרבה, שאינה כמנהגו של עולם כל כך. כל ומקצת כמנהגו של עולם, די להודיע שהמכה היא המה השם. מה שהיה קובע מחר יהיה זה, ולא היה צריך לברר הרגע. אבל זה שתוספים פה את הברד מתווסף, וכעת, אז בגלל שזה משהו שיכול להתאפס כמשהו טבעי, שאדם יכול לדעת היום שירד מחר גשם. אדם יכול לפי תנאי האקלים לחשוש שירד מחר ברץ. זאת אומרת, יכול להיות, זה סתם חזאי טוב, לא נביא. אבל אם אתה מדייק כעת מחר, אם אתה נותן את לא באופן כללי, אז כנראה שיש לך פה ידיעות ממקורות עליונים לגבי העניין הזה. ומה שאמר לו, אתה שלח העז, למה הזהיר אותו והרי לקוטו? באתם הוא שלא היה רוצה להביא ברד רק על עץ השדה, להיות מוקה בברד. כך הזהיר שיכניס לבית מה שאין לו תנוס מקום, כדי שלא יהיה מכה בחינם. כלומר שלא הייתה כוונה לקוט את בעלי החיים. כאחר שאין לו תנוס מקום הזה, שיהיו לוקים הבהמות, אתה. נראה לו שחפץ בטובתו מה שאינו רוצה להקוטו אתה, אלא רק מחר, כי נתן לו זמן להתכונן. לפכך אמר פרעה בזאת המכה השם הצדיק, שראיתי שעשה צדקה עימי ואני לא הכרתי זה. ומכת הדבר שגם כן היה במקנה שבשדה לא הזהיר אותם שיכלו סתם לבית, כי שם הייתה המכה במיוחד על המקנה ולא רצה להזהיר אותם. דווקא הוא הזהיר אותם שלא היה הבאת המכה רק לצדה, ובאר שלא היה בשבילו המכה, היה מזהירו שהכניס אותו לבית. זאת אומרת, יש פה איזה, עכשיו אתה חוטף פה, אתה חוטף פה, אז תשמור על זה שזה לא ייפגע, תשמור על זה איזשהו הפרדה. טוב. ואז כתוב, אמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יזה לנו מכה, שלח את האנשים וכולי. יש פה וורט מאוד יפה שאם הוא בא לידינו לא נחמיץ אותו. וורט של בעלי המוסר, זה לא כתוב פה במערל. אז מה כתוב בהמשך? הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. זה מי? הירא את דבר השם. ומי שלא ירא מה הוא עשה? ישאיר אותם בחוץ. אבל תשימו לב, לא כתוב ואשר לא ירא. כתוב ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו עושה. אז פה אמרו בעלי המוסר שלהיות ירא השם זה לשים לב. כי עובדה שההפך ליראת השם זה מי שלא שם ליבו. זה מאוד יפה. זה הגדרה, נכון, זה... מה זה? אשר לא שם לי בו, אשר לא שם... אדם שלא שם לב, זה גם בעירת השם. טוב, אבל זה וורטי. לא, זה לא שם לא טובים. מה? זה וורט יפה, זה גם די מדויק בפסוקים. אוקיי. לא תמצא דיבור עבדי פרעה דבר עד מכת הרבה מכה שמינית. כי המכות נחלקות, עכשיו תשימו לב. פה אומר מחוק נחלקות 3-3, זה שדר צח חדש באחיו, כמו שהתבאר בהגדה. ועוד נחלקו... ל5-5 מכות כאשר יתבאר בהגדה. ועוד נחלקים ל7-3. תשימו לב, למה הוא צריך לחלוק, עוד פעם לחלק ולחלק ולחלק, עד שהוא מגיע לחלוקה של 7-3. כלומר, 7-3 זה קשור למה? פרשת שבוע. אבל כשאתם אומרים 7-3 לגבי 10 ספירות, לגבי 10, אז אתם חייבים מכאן ואילך לחשוב שזה מדובר על חלוקה שקשורה לספירות. יש 3 ויש 7, אתם יודעים את זה שיש... 3 עליונות ו7 תחתונות. לא צריך להבין, רק צריך לדעת שעל זה מדברים אנשים אחרים. זאת אומרת, בחב"ד יש ג' עליונות, כתר חוכמה בינה, ואחר כך יש את הספירות שאנחנו יודעים את הסדר שלהם של חגת נעי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. אני לא מקובל ולא חסיד. זאת אומרת, זה מחשבת ישראל. זאת אומרת, יהודים צריך לדעת קצת כדי להבין טיפה. אני רק אומר שזה רמזים. אתם רואים, הוא מחלק לדצה חדש בחפטרו, זה כבר כתב צריך רבי יהודה. אחר כך הוא מחלק ל5-5, הגיוני 5-5, 10 פחקים. כן? אבל 7-3, מאיפה לוקחים 7-3? זה אפילו לא... אומר, כאחר 7 מכות היו נתווסים המכות במכות המחורות וקשות שלא מעניין הראשוני. פה מגיעים עכשיו ל-CSC. וזה כי הקדוש ברוך הוא מייסר את החודים על די 7 בכל מכות בכל מקום. עכשיו תשימו לב את הפרשנות שלו. אנחנו רואים את זה בכל התוכחות שיספתי לייסר אתכם גרעני 7 על חטותיכם. אז זה, כן, זה מה מביא את הפסוק. וכן במקומות, לפחר היו 7 מכות הראשונים בעניין אחד שוות. אז יש 7 ראשונים, הם מכות שוות. הרבה חושך ומכת בכורות הם חולקות כבוד לעצמם. 3 אחרונות יותר חמורות, לפחר תמצא מכת הרבה שרצה פרעה לשלוח מקצת שאמר מי ומי ההולכים, כלומר זה כבר ממש מתחיל לשבור אותו. ומכת חושך אמר גם תפכם אלה רימכם, ומכת בכורות הלכו כולם, זאת אומרת רואים שקורה משהו אחר ב3 אחרונות. וזה, עכשיו שימו לב את הלמה, וזה כי 3 אחרונות כולם הם נחשבים איתה. ב3 אחרונות מה שמאפיין אותם, יש בהם איזשהו אלמנט של מוות. הרבה חושך ובכורות.
אז לא חושך.
מה? הרבה החשיכו. מכת בכורות זה לא בדיוק חושך. בסדר, זה לא... בואו נראה, הוא אומר, זה אומר. אצל הרבה כתיב יסר מעלי המוות הזה. זאת אומרת, פרעה חווה את זה כמה? כמוות. בוודאי, מכת חושך בוודאי זה נחשב מיטה, הוא לא צריך להביא, דכתיב מחשקים או שיבני כמתי עולם. מכת בכורות מיטה גמורה. ודבר זה, כי השלוש האחרונות הם מיטה, ידוע לחכמים וליודעי בינה. אתם רואים שכבר הוא אומר שיש פה משהו, כן? שיש פה איזה משהו שהוא מעבר. אז זה בפרק למד ג' ועכשיו בפרק נון ז'. עכשיו, מה ההבדל פרק למד ג' פרק נון ז'? אני אסביר לכם שנייה אחת, מבנה הספר של גבורות השם. המבנה של ספר גבורות השם בעצם הוא הולך, תחילת ספר גבורות השם פשוט מלווה את כל שיעבוד מצרים וגאולת מצרים עד סוף פרשת בשלח. הוא מפרש ממש פירוש לפסוקים. בהמשך הספר הוא מפרש את ההגדה של פסח. ואז הוא מגיע אלו 10 מכות, נכון? בהגדה שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. ואז אמור מעתה וכו'. בסדר? אם היינו לבאר, באים לבאר כל עניין מכות, מה שאפשר לדבר מזה היה ארוך הסיפור מאוד מאוד, עד שהיה מביא הביאור לאריכות הגדול. לכך תמצא בפרקים הקודמים, בביאור פרשת ועירה ופרשת בו, יותר מה שנתבאר כאן. אבל הדבר המעניין שכשהוא מתמצאת את זה בפירור אגדה, אז זה יותר מתומצאת, אז עדפתי להביא מפה מאשר להביא מהפרקים שם. והאין למעלה ביור הפרשה, אין להריך הנה, כי שם הרחנו גם כן מאוד. טוב, שבאמת שם לב. ואין למכות נתן רבי יהודה בהם סימנים, תחת דש באחר, ותגלים אחרי דש רבי יהודה בסימן הזה, ומה צריך לסימן הזה. אז יש פה עניינים, התראה, לא התראה, כל הדברים האלה, אני לא רוצה... הוא נותן פה הסברים, הוא עושה חלוקה. הוא אומר יש סדרים מיוחדים וכו'. אני רוצה לדלג על זה ולהגיע לעמוד, איזה עמוד אנחנו עכשיו?
9.
מה היה 9? פרק נון זין, אז 10, 11. אני רוצה להגיד בעמוד 11. ועוד יש לך לדעת גם כן? רואים? כי כאשר הביא הקדוש ברוך הוא למצרים, המכות היכה אותם בכל חלקי העולם. שכמו שאמרנו שבא להם מכות למטה ולמעלה ובחלל העולם, שזה איכשהו הסביר את שלושת החלוקות האלה של דצה חדש באחף, זה לא משנה עכשיו לענייננו, כך היו באים עליהם מכות בכל חלקי העולם גם כן. כלומר, חלקי העולם עם 10. אז עכשיו הוא מסביר למה יש 10 מכות, כי זה, ואז תשימו לב מה הוא אומר. והם 10 חלקים שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, כל חלק אחד, מאמר אחד בפני עצמו. והם 10 מאמרות שבהם ברא עולמו. אז עכשיו תשימו לב שהמהר"ל הוא בין הראשונים שעושה הקבלות, יש גם במדרשים אני חושב, אבל שהוא עושה הקבלות בין המאמרות לבין המכות. במקומות אחרים הוא עושה גם הקבלות בין המאמרות לבין הדיברות. הוא עושה את כל העבודה. עכשיו, הדבר העניין שתראו שזה לא אחד לאחד, זה לא בראשית כנגד זה, בואו תראו, זה... אז בואו נראה קצת מזה, מה שנספיק, אם לא את יכולים להשלים. כי בראשית גם כן מאמר, הוא קדים 10 בשנה, אז יש 10 מאמרות. אף אגב שלא ימקות באות עליהם כסדר מאמרות שברא הקדוש ברוך הוא את העולמות, כדי שכל אחד ואחד סדר מיוחד לו. וזה כי עניין הקעת המכה, תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה. ואין להביא מכה קשה ואחר כך שאינה קשה כל כך. וכך היא עולים מלמטה למעלה, וזה שגורם שינוי סדר מאמרות. זאת אומרת, בעצם הייתי רוצה להביא את זה בהקבלה מלאה ל10 מאמרות. אבל המכות, יש שיטה להרביץ. או להקות. אתה עונש מעט, אחר כך אתה מגביר. אתה לא יכול להגביר ואז לרדת ושוב להגביר. אז המכות היו חייבות להיות מכה אחת יותר עוצמתית מהקודמת לה, ולכן הוא אומר שחייבים, למשל, הרבה זה נגד תצ'י ארץ דשא, או אפשר למצוא. החושך זה נגד יהי מאורות, אפשר למצוא הקבלות וכו'. אז בכל אופן, מה הוא אומר? וכן הוא נועד בזה שגרם שינוי סדר מאמרות. מכל מקום תמצא בראש שכל אלו מכות תמצא 10 מאמרות, זה שתמצא במאמר האחרון, ויאמר השם, הנה נתתי לכם את כל זה עוזר לאוכלה, וזהו המאמר ה-20 שנתן שנתברך לבעלי חיל פרנסתם וזונתם על ידי המשם זאת באכילתם שווים לדם, כאשר הם דם אין פרנס הבעל חי, ששוב הדם חלק הבשר, מן המטה מפרנס הבעל חי ומחויתו, שנה כזה שמחום אמר זה שיהיה כל היעור דם. פה איזה פירוש מעניין מאוד. קודם כל, הפירוש המעניין, מה הוא מכניס פה בתור מאמר, וזה בסוגריים אנחנו נגיד, כי מה עם 10 מאמרות זה שאלה בפני עצמה. באופן פשוט, הנה נתתי לכם כל זה עוזר לאכולה, זה לא בפרק א', אלא בכלל בפרק... לא, כן. כמובן שכתוב היומר השם, אז זה מאמר, אבל מה יש במאמר הזה? אז הוא רוצה להגיד שיש פה איזשהו סדר אכילה, שכל דבר מפרנס את מה שמעליו, ופה הוא ביטל את המאמר הזה. הוא ביטל את זה שיהיה כל היעור דם. כמו שהבטל היום אמר, אם היה חסר ביעת דם, מה שראוי להיות פרנסתם, כן עכשיו זה גול כשאנחנו תוספת דם, שכל תוספת כל גאון שווה. זאת אומרת, אתה יכול לבטל את המאמר בין זה שאתה מנטרל את המאמר, ובין עם זה שאתה עושה אינפלציה של המאמר. להפוך את הכל לדם, זה גם ביטול המאמר. המכה השנייה, צפרדע. אז איזה מאמר יש על זה? כנגד מאמר ישרצו המים ישר את נפח חיה. ובזה ביטל להם מאמר שרצו חיה, שהיה כאן תוספת. עוד פעם, תשימו לב, הוא יגיד עוד תוספת או גירעון, כי התוספת גירעת שלהם כאחד שווים, שנחשב הכה. כאשר יציאם לסדר מרקל, המכה של קינים, שהפרם קינים, שלקה מאמר יקבו המים את הראי הבשה. ועכשיו לקה הבשה, שהוא הפר הארץ להיות קינים. אז טוב, אני חייב לומר שזה די מעולץ קצת לפי הבנתי, אבל תשימו לב שהוא ממש לוקח באיזשהו מעמד, בסתיחה, וזה חלק אולי יותר דרשני שלו, לא דברים עקרוניים. איפה נראה עוד קצת... תראו בשורה החמישית בעמוד הבא. החושך היה מכה אל מאמר יהי אור, ומכת בכורות ראשית עונם הוא נגד מאמר בראשית, שהבכור ראשית לבאים אחריו הוא נגד מאמר בראשית שהוא ראשית הבריאה, גם כן לשניהם ראשית. כן. מעניין מאיפה הרבה מה זה יהיה. השחטת הפרי. אז בואו תראו עוד קצת. כאשר תתבונן עוד תמצא כי אלו 10 מכות התחילה הקדוש ברוך הוא בהם מן הקטן ובגדול קילה. וזה כי תמיד המכות הגדולות לא הייתה המכה כל כך מגיע לנפשם, כי כמה מכה אותה מכה אין מגיע לגמרי לנפשם. תמיד היה מוסיף במכה עד שבאחרונה מכה אותה במכת המיטה לגמרי. ככה היה במצרים תחילה הקטן בדם, וזאת המכה לא הייתה פועלת בעם, שהרי הדם עומד על מקורו. כלומר, זה... כי כאשר המכה פועלת יותר במוכה, ומתפעל ממנו המוכה, המכה הזאת יותר גדולה. כלומר, לא היה לך אפשרות לשתות, אבל לא נגעו בך, לא התקרבו אליך, זה לא היה פעולה בגופו. ואפילו אם הייתה המכה גדולה בהזק, אם נע פועלת בדם, תגיע אליו, לא נחשב כל כך. כלומר, זה לא אלימות ישירה. אלימות עקיפה נחשבת פחות. תפחם כאן דם לא היה נחשבת להם פני, כי הדם לא הגיע להם בשום עניין. פני שאין פעולה לדם, בעם היה אדם תחתון מדרגה. וזה תבין עוד מה שאמרו מופתים, דעת שרדי מופתים זה אדם, כי ישר נוכל למעלה כמופת בדבר שאינו פועל כלל, הפך העוד שהוא בדבר שהוא פועל. כלומר, המופת הוא שינוי משהו של אובייקטים, הוא לא שינוי במשהו שעושה פעולה. לכך לא... לא חשוב. לכך לא אמורי להיקרא אות כי אם המטה בשביל שהוא פועל ולא מתפעל. בשינוי הפועל, האות שעושה, המטה עושה משהו, אז הוא ייקרא אות. ואין דבר שיקרא מופת כמו אדם, שהרי אדם אינו פועל דבר כלל וכו'. אבל לא כן הצפרדעים וכנים והרוב ודי ורשכין ברד הרבה שכולם היו פועלים בה. הם דברים שעושים, יש להם פעולה, יש להם נפש. והחושך, אל תאמר להם שם פעולה, לראה חושך שוב זה כמו דם, אל תאמר שם פעולה, כיוון שהגיע החושך להם, שרים היה עומד לא יכול לישב שם. אז כאילו, בכל זאת, החושך היה חושך אקטיבי, בואו נקרא לזה כך. אז אין ספק שהפועל בהם והיושב בחושך כאילו הוא מת וכולי, עוד פעם אומר מחשקים ושיבן. אז תשימו לב שהוא מאוד מאוד עוסק בזה. עכשיו אני רוצה לחזור לעניין הזה, בגלל שהוא באמת חשב, כמו שהוא אמר, למען ספר שמי בכל הארץ. יש משהו שהקידוש השם בעיניו חייב להיות דרך המכות, וצריך גם להיות איזשהו... שנייה. אז זה בעצם העוצמה של הדברים. בואו נראה אם יש עוד משהו אחד שכדאי לראות פה. אני... יש פה עוד אוסף מקורות לגבי ביד חזקה או זמן תויה, אני לא... לא... אולי יש דבר אחד שכן תדעי לראות בו. תראו בדרשת שבת הגדול, בעמוד ה... איזה מספר זה? זה 18, 17, 15. יש לכם קצת הלאה? וכן נתינו גם אצל משה רבנו עליו שלום שיירא שלא יאמינו חס שלום כאשר עבור אמר להם בשם השם שיהיו נגלים, כי השם בעצמו לגדולתו נעלם מן האדם. לכך אמר, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, הוא שאל את השאלה הזאת. וקשה של האדם שרבינו עליו שלום שם המיוחד ברוך שמו. ועוד קשה, כי למה לא ישיבו קדוש ברוך הוא משוהה, והודיע לו השם המיוחד, רק אמר לו להם, אי אשר יש לכאן לכם. אבל באור זה, כי משה עליו השלום רצה לומר, כי אמרו ישראל כי שמו המיוחד הוא במספר מה. כי אין לתת אל עצמו שום שם שיאמרו עליו כי זה הוא. אם כן, מאיזה צד אפשר לגאולה? כי אם תבוא הגאולה ממנו, אם כן לא יש לו מהות שהוא גואל ישראל. זה שם, כלומר, יש פה שאלה מאוד מעניינת. אבל, ואמרו ישראל, אמרו לי, מה שמו? לא. What is his name? His name is what? כלומר, his name... ואמרו לי ישראל, מה שמו? הרי שמו הוא מה? זאת אומרת, הוא שומר על, 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 על חירות מוחלטת. והחירות המוחלטת הזאת שהוא לא, הוא לא, ויש כאלה שרוצים להגיד, שכל התגלות הוא צמצום של ה... של האלוקות. ולכן הם אמרו לי, מה שמו? זה מה שהם יגידו לי, הרי מה שמו? הוא חייב להיות מה? איך הוא יכול להיות, איך הוא יכול לוותר על זה שהוא נעלם בעולם? כי אם הוא יוותר על זה שהוא נעלם בעולם, אז הוא יוותר על, על המהות כפי שאנחנו קולטים אותה, שמה שמו? כך אני לומד, בסדר? אבל ביאור זה, כי משה עליו השלום רצה לומר, כי יאמרו ישראל, כי שמו המיוחד הוא במספר מה. הוא לא רק במספר מה, אלא הוא מה. כי אין לתת אל עצמו שום שם, אי אפשר להגיד לו שום דבר, שיאמרו עליו כי זה הוא. ואם כן, מאיזה צד אפשר לגאולה? כי אם תבוא הגאולה ממנו, אם כן יש לו מהות שהוא גואל ישראל, אז כבר הוא הגדיר את עצמו בצורה צמצמת. וזה שאמר, מה אומר? כלומר, אם אומר להם שום מהות, אז יאמרו אם כן, יש אל השם דבר מהות, ודבר זה אינו, כי אין מהות לעצמו. ודבר זה אי אפשר לומר שיגאל ישראל, אבל לא בשם המיוחד, רק בשם שהוא שם התואר. כלומר, בסדר, אז זה סוג, זה היבט אחד. כי דבר זה אינו, כי ישראל בוודאי מגלים דווקא בשם המיוחד, כי זה השם נקרא על ישראל, כי זה השם אחד, וכן ישראל עם אחד, וכן כתיב, והחליטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול. כלומר, אם ישראל לא מופיעים, אז יש זיקה מוחלטת בין הופעת ישראל בעולם ובין הופעת שמו. כלומר, שמך נקרא על ישראל, דיינו, שם הגדול נקרא על ישראל. כן, אין ישראל מגלים רק בשם המיוחד. ולפיכך אמרו לי מה שמו, הרי ישב מיוחד אין לו מהות. אם כן, מה אומר? שכל אשר אני אומר אליהם, הרי בזה אני נותן מהות אליו. לכך השם הזה, השם המיוחד, הוא ביוד בראש התיבה. אוקיי? אבן עזרא אומר, באטבש, אם אתם תסתכלו שם, ברשב"ם, רשב"ם, כתוב שם מה אמר אליהם, אז הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, קודם אומר, אהיה שלך עליכם. אז תסתכלו ברשב"ם, הרשב"ם עושה את זה באטבש, שהוא אומר, שאתם יודעים מה זה אטבש, הוא מחליף את האותיות, והוא בעצם רוצה לומר ששם א' ה' י' ה' הוא בעצם מקביל לשם י' ק' ו' ק', רק שזה בגוף ראשון וזה בגוף שלישי. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד על עצמו, אהיה, אבל הוא לא יכול, כן? אבל אנחנו אומרים עליו, יי. בסדר? אז גם הוא פה, רק אני גומר את הסף הזה. אז אנחנו לא עם סד של 5 דקות. אז כבר עברנו את הזמן שלנו, אבל זה בסדר. אז רק נגמור את זה. אז מה זה היוד? לכך שם זה ביוד בראש התיבה, כי היוד הוא משמש בראש התיבה כמו יומר, ישמור, כל יוד כזו הוא יאמר, אתה תאמר, אתה תשמור, הוא ישמור. אז מה זה הוא? אז תדעו לכם שבשפה של ימי הביניים, של הדקדוק של ימי הביניים, יש גוף ראשון זה נוכח, גוף ראשון זה אני, נכון? זה גוף ראשון. אתה זה נוכח, הוא זה נסתר. אז תמיד יש, כן? אז אם אתה מוסיף יוד, אתה עושה, אתה רומז לנסתר. יוד, היוד הוא רמז לנסתר. זה מה שהוא אומר. כי היוד משמש רואות טבעה, כמו יאמר מורים על נסתר, כי הוא התברך, הוא נסתר, הוא נבדל מכל. אבל זה ישיב הקדוש ברוך הוא, יהיה אשר יהיה, פרשו זה, יהיה עם צרה זו, יהיה עם צרה אחרת. כלומר, מה שאמרתי, כשמו אומה, ואם יגאל השם הזה את ישראל, הרי אני נותן מהות אליו, הרי יש בר ידי ישראל מן הצרה, כאשר הם גם כן מה, והם בשפלות. ולכך ראוי דווקא השם הזה, שיגאל את ישראל, כשמו יתברך הוא מה, והוא גאל צורים כאשר הם בצרה ונחשבים מה, גם כן. כלומר, כשהם בצרה, הם בעצם לא מופיעים בצורה מלאה, גם הם נסתרים. ולכן, כמו שהתבר למעלה אחר, אין אתה נותן לו מהות כאשר תאמר כי השם הזה יגאל את ישראל. ושלא תאמר סוף סוף אני נותן לו מהות כאשר יאמר שבא לגאול אותם שיעבוד מצרים ויש לגאולה זאת שם בפני עצמו. אין הדבר כך כי שמו יתברך גואל אותם מכל צרה, אין מצרה הזאת, אין מצרה אחרת גואל אותם, אם כן, גם כן, אין זה, גם כך אין זה קושייה כלל. וכך שם הנכבד הזה בראש באלף, כמו שהיוד בראש תורה משמש נסתר, כך האלף משמש אל מדבר בעדו. מה זה מדבר בעדו, אתם יודעים? מה שאנחנו קוראים גוף ראשון. אני מדבר בעד עצמי. אז מדבר בעד עצמי, אז זה מה שאמרתי לכם, שאתה תשמור, הוא ישמור, ומה אני? אני שמור. אני. והמדבר בעדו נמצא אל אשר מדבר אליו. המדבר בעדו הוא נוכח כלפי מישהו, הוא מדבר איתו, הוא מדבר אליו. לכן יש פה התגלות. כי השם הקדוש הזה על לשון פועל, והוא נגלה מצד פעולותיו, כשם שהוא נסתר מצד עצמו. כלומר, הנסתרות של הקדוש ברוך הוא מצד מהותו, אבל הפעולות שלו הן נגלות, לכן היו בראש תיבה של שם מיוחד ואלף מדבר בעדו, בשם אהיה, כי הוא יתברך נגלה מצד פעולותיו. פרט לאותו שהוא שפל ומדוכה אשר אינו נחשב לכלום, אז הוא יכול להתגלות אליו, כי הוא מרומם אותו. כמו שאומר כלום, כיוון שהם היו מה, אז הוא יכול להופיע אליהם. אני לא כל כך מבין את ההבדל, אבל תכף נחשוב על זה. ולכך אמר אחר כך השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם יצחק ויעקב שלחני אליכם, כלומר כי זה השם שהוא מגביה שפלים, הוא גואה ישראל במה שהם בני אברהם יצחק ויעקב, ועל ידי אבות גואל אותם, ואבות הם כמו סולם להעלות ישראל השם יתברך אשר מגביה שפלים. אז לא ברור לי בדיוק החלק הזה של למה ביחס יש בעיה בעצם ההתגלות, אבל אם הם שפלים, אז זה לא כל כך משנה. אני לא יודע. טוב, בואו נעזור לזה. שבוע הבא יהיה לנו פרשת משלח, כמו שצריך. יש כמה דברים מעניינים על שירה בים. אנחנו נעצור פה, בסדר? אם יהיה לי חידוש בעניין הזה, אני אגיד.